קראנו היום את פרשת שלח, פרשת המרגלים. שלח לך אנשים, שלח לך לרצונך. הקדוש ברוך הוא לא אומר. המפרשים מפרשים מדוע ביקשו ישראל לשלוח מרגלים. לא רצו להיכנס לארץ באופן ניסי. היה מספיק להם המצב הזה שהיו ישראל במדבר, כל הזמן חיים חיים ניסיים, חיים על טבעיים, אוכלים מן מן השמיים. ענן מכסה עליהם, ענני כבוד מכל הצדדים. רצו לחזור לחיים טבעיים נורמליים. ולכן כמו שמלחמה טבעית, מקודם שולחים מרגלים לבחון, לברר את הדרכים, דרכי המלחמה, את כוחות האויב. כך ישראל ביקשו, רוצים להיכנס לארץ, לחזור לטבע. אין כוח להיות כל כך עליונים אלוקיים. יש מפרשים לצד השני שאדרבה, ישראל רצו להישאר במדבר כדי לשמור על הגובה הרוחני שנמצאים במדבר. אוכלים מן שיורד מן השמיים, לחם זך אלוקי שמזכך את כוחות הנפש, כוחות הגוף, שהופך אותם לאנשים רוחניים, יכולים לעסוק בתורה, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן בלבד, לא תרודים בתרדות הפרנסה. מן יורד משם מהשמיים, שימתך לא בלתה מעליך, הכל מסודר בסדר עליון נפלא. מה שאין כן, כשיבואו לארץ ישראל יצטרכו לחזור לחיים הטבעיים, לעבוד עבודת הקרקע, לעבוד לפרנסתם. ואם ישראל עוסקים בפרנסה, תורה מטעה עליה. אם כן, מסיבות של צדיקות, מסיבות של רצון להיות קדושי עליון, להמשיך להיות במדרגה עליונה מיוחדת במינה, לכן ישראל לא רצו להיכנס לארץ ישראל, להישאר במדבר. זו הייתה הסיבה שהמרגלים הלכו ביצה רעה. הסיבות הן לא סותרות זו את זו. כלומר, יכול להיות שהיו כאלה מישראל שלא היה להם כוח להיות כל כך גבוהים וכל כך רוחניים, ורצו לרדת ממדרגה הרוחנית של המדבר ולהיכנס לארץ בצורה טבעית. היו כאלה להפך, שרצו לשמור על הגובה ולא רצו לרדת אל מציאות החיים הטבעית המסודרת. וכי הקדוש ברוך הוא רצה שישראל ירדו ממדרגתם ומביא אותם לארץ, שעכשיו הארץ הזאת יהיה להם תרחות ועבודה למצוא פרנסה לעצמם, וירדו ממדרגתם הרוחנית? בוודאי שלא. העניינה של הארץ הזאת עניינה עליון מאוד מאוד, ומדרגתה היא כזאת שמצד אחד אפשר לעלות בה לגבי מרומים ולחיות בה חיים רוחניים עליוניים, ומצד שני גם לקדש את כל חיי המעשה, את כל חיי החומר, וזו ההופעה השלמה, זו מגמתו של העולם, לקדש את כל החיים, את כל המעשים, את כל המציאות הטבעית, ולא רק לשמור על גובה רוחני מופשט, אלא להמשיך את זה אל כל המדרגות המציאותיות בחיים, אל כל הטבע, אל כל הסדר של חיי המעשה. זו גדולתה של ארץ ישראל. היא מתנסית על גבי גבהים ומשתפלת ויורדת ומקדשת את כל החיים, את כל המציאות, את כל הטבע, את כל המעשים. אבל אלה ואלה לא היו כל כך גדולים שיכולים להקיף את כל המדרגות כולם. ולכן הם מיינו להיכנס לארץ ישראל. היו להם גם אידיאולוגיות נוספות. הם אמרו חזק וממנו. חז"ל אומרים, דבר גדול דיברו המרגלים אותה שעה, שהם אמרו חזק וממנו. מה הם אמרו? כביכול לא יוכל להוציא פקדונו, ככה מפרש רש"י שם, במסכת סוטה, שיש פה עם שלם, עמים, בארץ ישראל, קבועים כבר, הם קיבלו כביכול את הפיקדון לשמור על ארץ ישראל, וכעת בעל הפיקדון לא יכול להוציא את פיקדונו, נתן להם, הוא הפקיד אותם בארץ ישראל, הם מופקדים, לא יכול להוציא פיקדונו. אפשר להבין את זה באופן מעשי, כי חזקים וגיבורים, וקשה להילחם איתם, וכביכול הם אומרים ביקורת כלפי שמיה, שאין לריבונו של עולם, חס וחלילה, חוסר אמונה שהקדוש ברוך הוא לא יכול עד כדי כך להתגבר על העמים שנמצאים בארץ ישראל. ואפשר להבין את זה שיכול להיות שהם התכוונו באופן מוסרי. יש כאן עמים בארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריות כולם, איך הוא יוציא אותם מכאן, הם כבר התרגלו, הם כבר נמצאים כאן, וזה קשה. ואכן הגמרא במסכת סנהדרין אומרת שזה הקושי הגדול שיש בגולת ישראל, שקדוש ברוך הוא קשה לו להוציא את העמים שנמצאים כאן, קשה לו. זה באמת קושי מוסרי כאילו, אבל זה היה חטא המרגלים, ההסתכלות הזאת. הם חשבו שקשה לו, קשה לו רוחנית, או קשה לו גשמית, או קשה הומנית. המגמה האלוקית היא גדולה מעל החשבונות ההומניים שלנו. לריבונו של עולם יש תוכניות עליונות, אלוקיות, נצחיות, שמעל חשבונות של אנשים. אלה היו אנשים צדיקים. כולם אנשים. כולם אנשים צדיקים, עם המון מוסר, המון רצון טוב. אבל לפעמים כנראה שיש מצב כזה של צדיקים שהם טועים. זה לכאורה תמוע מאוד מאוד. איך יכול להיות? אנשים, ממש מנהיגי ישראל, ראשי אלפי ישראל, התורה מכנה אותם כאנשים, ואנשים, זה קוראים לאנשים חשובים, לאנשים צדיקים. ואיך יכול להיות שהם בעניין הזה פתאום טועים, ועוד חז"ל מייחסים לזה שמלכתחילה הלכו ביצה רעה? לצערנו, הקושיה הזאת מתורצת בעובדות במשך הדורות. כבר הכוזרי מתלונן על כך ואומר, מצאת מקום חרפתנו. שהנקודה הזאת יכולה להיות נקודה חלשה אצל אנשים צדיקים, עניינה של ארץ ישראל. מתרגלים לחוץ לארץ, מתרגלים לחיים מסוימים, ומתקשים לשנות. גם אנשי קודש, גם אנשים צדיקים. זה הבחינה של חטא המרגלים, שהוא נמשך, ובמשך הדורות ניצוצות שלו נמשכות. ותפקיד של עם ישראל לתקן את חטא המרגלים. להתרומם מעל החשבונות האנושיים. לדעת את ערכה של ארץ ישראל. לדעת את מעלותיה. וככל שיודעים יותר את מעלותיה של ארץ ישראל, מבינים שכל השיקולים הללו הם שיקולים מוטעים. כל הקשיים המוצגים בפני כניסתם של עם ישראל לארץ ישראל, כמה שהם יהיו גדולים, לעומת גדלותה של ארץ ישראל, הם מתגמדים. והם לא יכולים להוות סיבה לעצור את הכניסה לארץ ישראל, ואת הציפייה לחזור לארץ ישראל, לחזור בשלימותו, שכל העם יחזור בשלימותו של ארץ ישראל. אילו היו מכירים את ערכה הגדול של ארץ ישראל, את אלוקיותה, כל הקשיים היו שרים הצידה. הייתה נכונות גדולה להתמודד עם כל הקשיים הללו. ולכן התיקון של חטא המרגלים הוא ללמוד ולהכיר את מעלתה של ארץ ישראל. הם מעשו בארץ ישראל, הם לא הבינו את מעלתה. חשבו שיש לה איזה מעלות מסוימות, אבל לא מצדיקות כל כך הרבה סיכונים וכל כך הרבה קשיים. ולכן מעשו בארץ חמדה. והתיקון הוא חיבתה של הארץ. הכרת ערכה, הכרת מעלותיה, הכרת סגולותיה הגדולות העליוניות. כך אומר לנו מרן הרב באגרות, שזה סיבת הירידה. יסוד הגלות והשפלות הנמשך בעולם בא רק ממה שאין מודיעים את ארץ ישראל, את ערכה וחוכמתה, ואין מתקנים את חטא המרגלים שהוציאו דיבה על הארץ בתשובת המשקל, להגיד ולבשר בעולם כולו הודה והדרה, קדושתה וכבודה. והלוואי שנזכה אחרי כל ההפלגות כולן, אחרי כל ההפלגות כולן מצידנו, להביע אף חלק אחד מרבבה מחמדת ארץ חמדה ומהדרת אור תורתה ועילוי אור חוכמתה ורוח הקודש המתנוסס בקרבה. אחרי כל ההפלגות שנפריז כאילו מנרבה בשבחה של ארץ ישראל, גם אחרי כל זה, הלוואי שנזכה להביע חלק אחד מני רבבה מחמדת ארץ חמדה, מהדרת אור תורתה ואור חוכמתה ורוח הקודש המתנוסס בקרבה. מוסיף הרב ואומר, מובן שבכל דבר שבקדושה וכמו כן בכל, ישנם מעלות ומדרגות. כל אחד נכווה מחופתו של חברו. מעלות ומדרגות בחול, בקודש, באנשי קודש בחוץ לארץ, באנשי קודש בארץ ישראל, יש מדרגות, מדרגות, מדרגות. אבל זה המין של האור והעדן של הקדושה הנמצא בארץ ישראל לתלמידי חכמים מבקשי השם, איננו נמצא כלל בחוץ לארץ. ואנוכי הנני בזה יודע ועד כפי קוטני. הרב מעיד על עצמו שהוא יודע בזה ועד, עד זה נוכח בזה בפועל, היה בחוץ לארץ, בא לארץ ישראל ורואה את ההבדל, ושמין האור והעדן של הקדושה שנמצא בארץ ישראל לתלמידי חכמים מבקשי השם איננו נמצא כלל בחוץ לארץ. ארץ ישראל היא מקור כל המעלות וכל הקדושות, ולכן מארץ תורתה של ארץ ישראל תורה עליונה. תלמוד על הגאולה זה תלמוד ירושלמי, ועל התמורה זה תלמוד בבלי. תלמוד בבלי תמורה, ובמקום, זה לא אורגינל, זה כאילו משהו במדרגה השנייה. תלמוד ירושלמי זה התלמוד המקורי, השורשי, העצמי, על הגאולה. תמורה זה במקום, מחליפים דבר במקום דבר, וזה לא המקור. במחשכים או שיבני זה תלמודה של בבל. ומה לנו יותר ממה שאומרת הגמרא במסכת כתובות, בסוף מסכת כתובות, שכל הדר בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה, וכל הדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה. ואף לה מסביר מה פירוש כל הדר בארץ ישראל כמי שאין לו אלוה, כמי שיש לו אלוה. מה פירוש כמי שיש לו אלוה? ובאמת מה המצב? זה רק כמי שיש לו אלוה? ואין כביכול. ובכל הדר בחוץ לארץ כמי שאין לו, אבל באמת יש לו. הרי צריך להסביר את דברי החכמים האלה. אלא הוא מפרש שכל הדר בארץ ישראל, אף על פי שכביכול איננו שומר תורה ומצוות, אין לו כביכול. בפועל אין לו, אבל כמי שיש לו, בגלל שהוא דר בארץ ישראל, ארץ ישראל עושה את האדם שאין לו כמי שיש לו. וחוץ לארץ עושה את האדם שיש לו אלוה, כמי שאין לו אלוה. אף על פי שיש לו, זאת אומרת, הוא מקפיד ושומר על תורה ומצוות, ויש לו לכאורה, אבל הדר בחוץ לארץ כמי שאין לו. כל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה. כי גרשוני מסתפח מנחלת השם למור, לך עבוד אלוהים אחרי. והדברים הם כפשוטם. יש גם משמעות יותר פנימית, אבל הדברים הם כפשוטם. מי שדר בחוץ לארץ, בארץ העמים, הוא שותף למה שקורה שם, למדינה שהוא חי בה. כל מדינה בחוץ לארץ היא מדינה של עבודה זרה. עבודת אלים דרגה כזאת או דרגה אחרת, אבל לא עבודת השם. אמונה אחרת, אמונה זרה. אדם עובד שם, משלם מיסים, משתתף בכל מה שנעשה באותה מדינה, והיא מדינה עובדת עבודה זרה, הוא חלק ממנה. הוא כמי שעובד עבודה זרה. הוא שותף למהלכים שם. אם נמצאים בחוץ לארץ באונס, אין ברירה. אונס רחמנא פטרי, מה אפשר לעשות? אדם חייב להיות שם, אין לו מקום אחר. לא יכול לעלות לארץ ישראל. אז עובד עבודה זרה באונס. אבל מי שיכול לעלות ולא עולה, עצם הדימוי הזה, כעובד עבודה זרה, איך אפשר בכלל לקבל? מה יכול להיות יותר חמור מזה? הרי אין יותר חמור מעבודה זרה. ארץ עמים, ארץ טמאה. חכמים גזרו על הטומאה מפני שיש בה מהות כזאת. כשמכירים, צריך להכיר את ערכה הגדול של ארץ ישראל. וכמה שאנחנו נרבה ונפריז, כן? ולוואי שמשהו מזה אנחנו נגלה ממלאתה של ארץ ישראל. ספר חסד לאברהם מזכיר כאן שלא רק להיות בארץ ישראל זה מעלה גדולה, אלא גם לראות את ארץ ישראל מרחוק. ראוי לדעת מהו מעלת הרואה ארץ ישראל מרחוק, אף על פי שלא נכנס בו. כי מצינו שאמר הכתוב, אם יראה איש באנשים האלה את הארץ. כלומר, זה אמור על חטא המרגלים, פרשה שלנו. הקדוש ברוך הוא אומר, לא רק שהם לא ייכנסו לארץ ישראל, אם לא יראו את ארץ ישראל, אפילו לזה הם לא יזכו. נראה כי בראייה היא המעלה גם היא המעלה. גם לראש רבינו עליו השלום נאמר לו, סמוך למיטתו שיראה את הארץ. כמו שכתוב על אל הר אברים הזה וראה את הארץ. הוא כתיב, יראו השם את כל הארץ. הוא מסביר את הרעיון שהעיניים הן מקשרות את האדם במה שהוא רואה, והן משאירות בתוכו רושם עז מאוד, ולכן יש איסור לראות דברים שליליים, לתור, להתבונן בעריות, אפילו בהסתכלות בעיניים בלבד, מפני שזה משפיע על הנפש. וכשמסתכלים בדברי קודש, זה משפיע על הנפש כמובן לטובה. כאשר יצייר אדם בדעתו צורה קדושה, ישירה בדעתו, זה ישלים את שכלו. ולכן הקדוש ברוך הוא לא רצה שהם יסתכלו המרגלים על הארץ, ויקלקלו כביכול בהסתכלות שלהם. כמו שאמר הכתוב, אם יראה איש באנשים האלה את הארץ, כי אחרי שהם סיפרו בגנות הארץ וסנאוה, אין ראוי שיהיה צורתם חקוקה בה, כדי שלא יזכו בנועם דקות הרוחניות. אבל משה רבינו בו לא היה דבר כן עליו, היה ראו השם את הארץ. הוא פירש בזוהר, מה טעם ראה כל זה, כי אפשר כלל ועיקר להשיג בעין הערות הגשמי כל זה. הוא פירש שהראו הקדוש ברוך הוא באור הראשון הגנוז מששת ימי בראשית. מזה יובן מה שמרים אומר פני כתב ספר תורה על כל העם. מסתכל בדברים שבקדושה זה מקדש. ולכן מעלה מיוחדת גדולה לראות את הארץ, אפילו אם אדם, חס וחלילה, לא זכה, משה רבינו לא זכה להיכנס לארץ, היה עיכוב, אבל הוא ראה, הקדוש ברוך הוא הראה לו את הארץ. וחסד אברהם מרבה, יש לו מעיין שלישי, שאין הארץ נקרא, והוא מרבה להסביר את ערכם מיוחד של ארץ ישראל. הוא אומר, דע, כי נשמות הדרים בארץ ישראל, ובאות מהדרגה עליונה פנימית, הוא מדבר כאן על רמזים סודיים, וכשזוכה להיכנס לארץ ישראל בא אליו נפש מיצירה חדשה, הוא מתלבש תוך נפש הישנה שלו, ובלילה הראשונה שישן בארץ ישראל יוצאים בית הנפשות ועולים למעלה, ובחזרה אינה חוזרת כי אמא חדשה בלבד, הוא מקבל נפש חדשה כשהוא בא לארץ ישראל, ולכן הוא אינו ראוי לעונשים, כי הלא היא לא חטא. כלומר, ולכן אמרו חז"ל שמי שעולה לארץ ישראל נמחלו לו עוונותיו כולם, כי הוא מתחדש, הוא אדם חדש, לא אדם שהיה בחוץ לארץ. וכל אדר בארץ ישראל נקרא צדיק, אגם שהוא אינו צדיק כפי הנראה לעיניים. כלומר, אדם לפי הנראה לעיניים הוא לא צדיק, הוא נקרא צדיק, כי אם לא היה צדיק הייתה ארץ מקיאו, כמו שכתוב את הכי ארץ את יושביה, וכיוון שהארץ אינו מקיאו, בהכרח הוא שנקרא צדיק, אף שהוא בחזקת רשע. הוא שואל שאלה, מדוע כשעם ישראל נכנס לארץ ישראל ועולה במדרגה, למה פסק המן? אדרבה, אין מקום יותר מתאים מארץ ישראל שירד בה המן. במדבר יורד מן. מארץ ישראל בוודאי שהיה צריך לרדת המן. יש להקשות. למה בארץ ישראל גרם ממנו המן הרוחני? ויש לומר תירוץ. כי הטעם לזה הוא כי במדבר אין פירותיהם כדאי לקבל את רוחניותה של הקדושה. כי אין גוף תמה נעשה כלי לקבל רוחניות הקדושה. ואם הייתה הקדושה היא בפירותיהם וזונותיהם, היה הכל ניתן בלי קדושה חלילה. כלומר, אם הקדושה הייתה יורדת אל הפירות, אל המזון הטבעי שיש במדבר, אז היה, הקדושה הייתה מתפוגגת, לא הייתה יכולה להיקלט שם. על כן נתן להם הקדוש ברוך הוא מן מן השמיים. אבל בארץ ישראל, אמנם פירות ארץ ישראל הם על ידי הקדושה, ואותה רוחניות שהיה ראוי אל המן נתלבש בפירות הקדושים ההם. ועל כן לא היה מן בארץ ישראל כי אם במדבר. כלומר, ארץ ישראל פירותיה הקדושים, מקום קדוש, קדושה יכולה לשרות על הטבע של ארץ ישראל. וזאת מדרגה עוד יותר גדולה מאשר המדרגה של המן שיורד במדבר, שארץ ישראל נמצאים במצב רוחני מופשט מהטבע, וחיים חיים אלוקיים, והטבע נשאר נמוך, שפל, ולא מתעלה, מה שאין כן כשישראל נכנסים לארץ ישראל, מקדשים את המציאות, ומופיעה המציאות בכל מלוא קדושתה. זאת המעלה העליונה של ארץ ישראל, שהיא שלמה בכל המדרגות. הוא מוסיף עוד דבר חשוב. הצדיקים של ארץ ישראל שונים מהצדיקים שבחוץ לארץ. הצדיקים שבארץ ישראל הם צדיקים כלליים, הם מגינים על כל העולם כולו. צדיקים שבחוץ לארץ רק מגינים על מקומם בלבד. ארץ ישראל יש בה מעלה כללית. אנחנו אמרנו מקצת הדברים ממעלותיה של ארץ ישראל, שאומר, שמדבר עליהם החסד לאברהם. אם כן, עניינה של ארץ ישראל, רק בה עם ישראל יכול לגלות את שלימותו הגדולה, השלימה, את לרומם את שם שמיים, ששמו שם של ריבונו של עולם, בהופעה היותר גדולה והיותר שלמה שיכולה להיות. הרבה מעלות לארץ ישראל, אבל מרן הרב אומר לנו שהיחס שלנו לארץ ישראל לא מתחיל מהתוצאות המעשיות והרוחניות שיכולות להיות לנו על ידי שנהיה בארץ ישראל. ארץ ישראל היא איננה דבר חיצוני לעם ישראל. היא לא איזה דבר שאפשר להשתמש בו למטרות חשובות ביותר, כמו להעמדת האומה, מטרות גשמיות, ארץ זבת חלב ודבש, או אפילו למטרות רוחניות, כדי להשיג הישגים רוחניים, מפני שהארץ הזאת, כל ההגדר בארץ ישראל, אווירה מחכים, מטהר, מקדש. אפשר בארץ ישראל לקיים מצוות התלויות בארץ. את רוב מצוות התורה אפשר לקיים בארץ ישראל. המון מעלות גדולות ועצומות לארץ ישראל, מעלות גשמיות ומעלות רוחניות. אבל הקשר שלנו לארץ ישראל הוא לא בשביל התוצאות. הוא מעצם עניין, קשר של חיים. הייתי אומר, מעין ארץ ישראל משולה לגבי עם ישראל כראיה, גם לגבי ריבונו של עולם, סיס עלייך אלוקייך כמסוס חתן על קלה, זה נאמר על ירושלים, על ארץ ישראל. וגם, והלוך בנייך, עם ישראל, בקשר לארץ ישראל. כלומר, הארץ קשורה עם העם, עם עם ישראל, קשר של, כאילו, קשר של נישואים, קשר של בני זוג. קשר בין בני זוג, יש בו המון תועלות. האיש מקבל הרבה מעלות מזה שהוא מתחתן, יש לו אישה שהיא תבשל לו, תחבס לו, תנקה את הבית, תטפל בו, עזר כנגדו. האישה, יש מי להישען, משענת, הם מסייעים זה לזה, יש הרבה מעלות בקשר הזה. אפשר אחר כך להקים בניין, עד היד, המשך של דורות, מעלות גדולות ועצומות. אבל עצם הקשר עולה על כולם. התוצאות חשובות ועצומות, אבל לא כמו עצם העניין הזה של יצירת השלימות המשפחתית של איש ואישה, שיחד הם נקראים בשם אחד, ויקרא שמם אדם. זכר ונקבה אברהם, ויקרא שמם אדם. החיבור הזה ביחד הוא מציאות חדשה, מציאות שלמה. מקודם אדם נקרא פלגה דגופה. כך אותו דבר לגבי ארץ ישראל. בלי ארץ ישראל, עם ישראל איננו עם. ארץ ישראל איננה ארץ ישראל בלי עם ישראל. החיבור שבין עם ישראל ובין ארץ ישראל זה חיבור פנימי, חיבור של חיים, כמו שהרב מגדיר. חיים. זה כמו קישור של עברי הגוף שמקושרים זה לזה. ולא אחד אמצעי לשני, הידיים מצמסיות לגוף, לכל מיני פעולות, הם חלק מעצמו של האדם. הם לא דברים חיצוניים, עברים לא חיצוניים לאדם, הם חלק מעצמותו. ככה קשר, קשר שבין עם ישראל לארץ ישראל, קשר עצמותי. פה עם ישראל הוא מציאות. כיוון שהוא מציאות, יש מזה המון המון תוצאות. אבל עצם היותו מציאות של אומה אלוקית שמתגלה, זה למעלה מהכל. בגלל הגודל הזה יש לו המון תוצאות, המון השלכות. כמו הגישה ללימוד תורה לשמה, שדיברנו על כך. מלימוד תורה יש המון תוצאות נפלאות, עצומות. אדם יודע איך לקיים, אדם מתרומם ברוחו, בנפשו. מעלות גדולות, כמו שאומרת לנו המשנה בפרקי אבות בפרק שישי. כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ולא נעשה לו עוד, אלא שכל העולם כולו זו, כדאי הוא לו. נעשה רע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, נותנים לו מלכות, ממשלה, חיקור דין, נהנים ממנו עצה ותושייה, מלבשתו ענווה, אווירה וכו'. המון מעלות עצומות וגדולות למי שלומד תורה לשמה. אבל למי שלומד תורה לשמה, לא בשביל כל המעלות האלה, אלא בשביל התורה, למי שמתקשר עם התורה, ההתקשרות של האדם עם התורה היא עניין אדיר. יש לו המון תוצאות נפלאות, אבל לא גדולות כמו עצם העניין שאדם מתקשר עם התורה, שאדם מתאחד עם התורה, שאדם פונה אל התורה ובטל כלפי הוראה של תורה. זה גדול מכל התוצאות שיכולות להיות. הוא מתחבר עכשיו, הוא נעשה אלוקי, הוא נעשה תורה דילה, הוא נעשה מציאות של תורה. ממובן שלמציאות הזאת יש המון תוצאות נפלאות. כך אותו דבר ענייננו עם ארץ ישראל. עצם עניין עם ישראל בארץ ישראל, זה הדבר היותר גדול והיותר נפלא מצד עצמו. ותוצאותיו אדירות בגלל גדלות העניין הזה שעם ישראל נמצא בארץ ישראל ומופיע האחדות הזאת. אז יש המון תוצאות. יש מכל מצוות שתלויות בארץ. הארץ לא תלויה במצוות. קדושת הארץ היא לא תלויה במצוותיה. המצוות נובעות מקדושת הארץ. זה שהארץ קדושה, יש בה מצוות גדולות. אם כן, התיקון הגדול של חטא המרגלים הוא להכיר את מעלתה של ארץ ישראל. להכיר את הקשר העצמותי שיש בין עם ישראל וארץ ישראל. ושיש מזה, הקשר הוא כל כך גדול, אפשר ללמוד מהתוצאות של הקשר הזה. מזה למה זה גורם, למה זה מביא, אל כל המעלות שמתרחשות כשעם ישראל נמצא בארץ ישראל. אבל כפי שאמרתי, עצם העניין הוא היותר גדול מכל התוצאות שלו. לדבר בשבחה של ארץ ישראל, וגם לעשות למען חזרה לארץ ישראל, לפעול את ההתקשרות שלנו לארץ ישראל. זה תיקון חטא המרגלים בפועל. יש תיקון חטא המרגלים בדיבור, אבל המרגלים לא רק דיברו, הם גם לא רצו לעלות בפועל. והתיקון שלהם, תיקון של החטא הזה, זה כן לעלות, זה כן לבוא לארץ ישראל, זה כן להתאמץ על לחיות בארץ ישראל. וזה מה שאנחנו עכשיו עושים בארץ ישראל. עם ישראל היום, היושב בארץ ישראל, הוא עוסק בתיקון חטא המרגלים. הוא מתמודד עם קשיים, ואף על פי כן, יושב בארץ, ומי שיושב במקומות שיש בהם קושי יותר גדול, הוא מקיים את מצוות, את תיקון חטא המרגלים יותר בשלמות, יותר בהידור. מה שיותר מתאמצים על יישובה של ארץ ישראל, מתקנים יותר את חטא המרגלים. בשנים הקודמות נוכחנו הרבה פעמים שמגיעים לפרשת שלח, יש כל מיני סיכונים בהחזקתה של ארץ ישראל, מופיעים כל מיני סכנות. פרשת השבוע, לפעמים המציאות מקושרת עם הפרשה. בין פרשת שלח לפרשת קורח, פעם קמה ממשלה שהביאה לנו את כל הצרות האלה. זה חלק מזה, הפרשיות לפעמים קשורות עם המציאות הזאת, עם המציאות שמתרחשת. ולכן בזמנים האלה צריכים לעשות תיקונים מיוחדים. אז השבוע הייתה השתדלות מיוחדת של תיקון חטא המרגלים. להביע את אחיזתנו בארץ ישראל, את נחישותנו באחיזה בכל הר ובכל גבעה. והבעה הזאת יש לה משמעות חשובה ביותר. היא תיקון חטא המרגלים. תיקון חטא, אמרנו כבר פעם, שתשובה שלימה, כשאדם חטא, חוזר, מתקן חטא וחוזר בתשובה, ומחליט שיותר הוא לא יחטא, אז מתי התשובה שלו מתבררת כתשובה שלימה? שהוא נפגש באותו המאורע, עם אותו קושי, של התגברות, כמו שהרמב״ם אומר בהלכות תשובה, אותה אישה, אותו מקום, אותו יצר תוקף אותו, אותו קושי, והפעם הוא מנצח ולא נכשל. זאת תשובה שלמה. כאן מתגלה שההחלטה שלו היא החלטה שממומשת בפועל, שלא רק הוא החליט, רצה לשוב בתשובה, אבל כשיקרה הדבר בפועל הוא עוד פעם מפועל, לא, הוא הפעם התמודד, ניצח ולא נכשל יותר. זו תשובה שלמה. תשובה מחטא המרגלים היא גם כן נפגשים באותו קושי, יש קשיים עצומים לבוא לארץ ישראל, להחזיק בארץ ישראל, להתיישב בארץ ישראל, ויש הירורים ומחשבות איך נתמודד וכו' וכו', בדיוק כמו שהיה אז, ו מגלים את אהבת ארץ ישראל ולא מבטרים ולא נכנעים לקשיים ודבקים ברגבי ארץ ישראל בכל תוקף ובכל חוזק. זהו התיקון היותר אמיתי המתבטא בפועל. לא רק אומרים, מדברים, החלטנו שהפעם הבאה חס וחלילה לא יהיה כישלון, אלא אנחנו מבצעים את הדברים בפועל. זה התיקון, זה תיקון גדול של חטא המרגלים. שהשבוע שבשבוע של פרשת המרגלים מצווה מיוחדת לעסוק בתיקון חטא המרגלים. אולי יזדמן לנו השבוע גם בעצמנו להשתתף במצווה הזאת. אנחנו נעשה את זה בכל הדביקות, בכל הנחישות, בכל עוצמת אהבת ארץ ישראל שלנו, ובעזרת השם הדברים היוצאים מן הלב והמובעים במעשים יחדרו גם ללבבות אחרים והתפשטו אל הלבבות אחרים, עד שהרוח הפנימית הזאת של אהבת ארץ ישראל, הכרת ערכה, מעלותיה וקדושתה, וההכרה שרק כאן כשאנחנו יושבים בכל הארץ כולה, רק כאן זה מקומנו, וכאן אנחנו מופיעים בצורה הנכונה, השלימה, האלוקית, הביטוי להכרה הזאת הוא יהיה התיקון, התיקון הגדול של חטא המרגלים. הפרשה מלמדת אותנו שגם כשנפגשים עם קושי כזה עצום ועם כישלון, בכל זאת מובטחים אנו שבו יבוא התיקון של ריבונו של עולם, יוציאנו מכל צרה. הביטחון נובע מהעובדה שהקדוש ברוך הוא קשר את שמו בשמנו, וזה טענתו של משה רבינו. משה רבינו לא מבקש סליחה מריבונו של עולם. רק בהתחלה הוא אומר, זה לא כבודך, זה יהיה חילול השם. אם הקדוש ברוך הוא יעניש את ישראל, זה יהיה חילול השם. יגידו העם שאתה הוצאת ממצרים בכוחך הגדול, עשית להם את כל הניסים, את כל הגדולות, ואתה בענן כבודך מכסה עליהם וכו', עושה, ופתאום העם הזה נעלם מהאופק, נעלם מהמציאות, נפגע. יגידו מבלתי יכולת השם להביאם אל הארץ. זה מה שיגידו כל העולם. יגידו פשוט הקדוש ברוך הוא לא היה יכול. זה יהיה חילול השם נורא. לכן אי אפשר לפגוע בעם ישראל. כי כולם יודעים שהעם ישראל זה עם, עם השם, העם שלך. אתה, שמך קראת בשמנו. השם, שם האלוקי, כבוד השמיים תלוי בכבוד עם ישראל. וזה מבטיח לנו תמיד, שריבונו של עולם תמיד ישמור עלינו. ויציל אותנו. ובסופו של דבר יביאנו לדרכנו, יחזירנו אליו, לארץ ישראל. אבל, כמובן, הדרך התעכבה. התעכבנו בדרך. לא בגלל החשש של החילול השם, ירד כל העונש של ה... ירד העונש במהותו החמורה, בצורתו החמורה. אבל היינו צריכים אחר כך לעבור תקופה ארוכה של איסורים במדבר, עד שנכנסנו לארץ ישראל. היום יש לנו ללמד זכות על, על הציבור שלא מבין כל כך את עניינה של ארץ ישראל ותועה בזה. אין ענני כבוד גלויים שמלווים אותנו. רק מי שרואה בעיניים עמקות, בעיניים בהירות, רואה את כל יד השם המופיעה עלינו, את כל הנס העל-טבעי של התקבצות עם ישראל מכל הארצות לארץ ישראל. ושל תחיית האומה, תחיית עם ישראל בארץ ישראל, שזה בחינה של קיום הנבואה, נבואת יחזקאל של העצמות המפוזרות, שהולכות ומתקבצות ונעשות לגוף חי. זה משהו על-טבעי. אבל לא כל העיניים רואות את זה. זה לא גלוי כמו שהניסים שהיו במדבר, כמו יציאת מצרים, כמו אותו הדור. אמנם אנחנו מחויבים לזכור את הדברים של אז, אבל בכל זאת עברו כמה וכמה שנים. ועיקרו של העם זוכר את הכל. אבל עריכות הגלות, עריכות התקופה של הסתלקות הנבואה ושל הסתרה, של הסתר פנים. לכן אנחנו יודעים שריבונו של עולם יודע את הקשיים, ויודע שרבים מישראל הם מבחינת תינוקות שנשבו, תינוקות של, שאינם יודעים את השם ותורתו, והם לגדר של הנוסים, ואנחנו נוהגים בזה על פי כמה וכמה, על פי ההנחה הזאת בכמה וכמה הלכות, כי אכן זה המצב, ובזה הסכימו כל הפוסקים שיש לציבור הרחוק שלא קיבל חינוך של תורה, יש גדר של תינוק שנשבע. אז מילא, גם הטעויות שלהם בתחומים האלה, בגדר תינוקות שנשבו, בגדר אונס. אז יוצא שיש רק מצב טוב עכשיו, שאלה שלא בסדר הם תינוקות שנשבו. ואלה שיודעים את רצונו של השם, הם לוחמים על ארץ ישראל. אז באמת התיקון של חטא המרגלים נעשה בשלמותו. לא שיש חלק שהם לא בסדר וחלק בסדר, ואז אנחנו נצטרך גם לשלם את המחיר שלהם. הם תינוקות שנשבו. ועל כן, אנחנו באמת עוסקים כעת בתיקונו. כל העם נמצא עוסק בתיקונו, אנחנו מייצגים את כל העם, את כל, כי אנחנו היודעים את ערכה של ארץ ישראל, את ערכה של, את הערך האלוקי של ארץ ישראל, ואנחנו מוכנים להתאמץ על זה להרבות במסירות למען היותנו כאן בארץ השם, בארץ הקודש. והקדוש ברוך הוא רואה כל זה והולך ומתקן החטא הזה, חטא העגל. אבל אני רוצה להוסיף כאן עוד כמה מילים לנו כאן בבית המדרש, יכול להיות שהשבוע, כפי שאמרתי, נצטרך להתמודד עם, עם, עם ניסיון שינסו כאן לפגוע בחלק מהיישוב המורחב. אנחנו נתאמץ למנוע את זה. וההתאמצות היא תישא פרי במרומים בוודאי, וגם בפועל. אם יורידו נעלה, ואם יורידו נעלה, ואם יורידו נעלה, ואם יורידו נעלה, וכן הלאה. ואנחנו לא נתעייף. אנחנו, ובדרך כלל, בבית אל אנחנו מקובלים שכל פעם שעושים לנו בעיות, אנחנו מרוויחים. אז יכול להיות שאם יורידו נעלה למקום עוד יותר רחוק. ועוד יותר בגדול. אז ככה שאנחנו לא חוששים מההתמודדות הזאת, בעזרת השם נתגבר. אבל אנחנו הרי עוסקים במצוות תלמוד תורה, וצריך להתחסן בכוחות חזקים מאוד, שאם יהיה מצווה בשעתה לצאת מבית המדרש לאיזה זמן, לדעת לשמור על הגבולות ולדעת להמשיך בחוזה כזה שלא יהיה המצב הזה גורם לאיזה שהוא חולשה. כי אנחנו יוצאים, אם נצא, זה יהיה לדבר מצווה. כשיוצאים לדבר מצווה, אין בזה ירידה. ולשמור, ובינתיים גם לצבור רזרבות בלימוד, שמה נצטרך אחר כך לבטל קצת, אז להרבות בימים היום, מחר, אני לא יודע מתי, כן? להרבות בלימוד, גם לפניה וגם אחריה. ואם אנחנו נעשה את זה באופן שלם, ששקידת התורה תהיה בכל מילואה, וגם הדבקות שלנו בקדושת ארץ ישראל בכל מילואה, אז התוצאות תהיינה מבורכות מאוד מאוד. בעזרת השם, חזק ונתחזק בעד עמנו ומעד הרי אלוקינו.